כשאנחנו באים ומדברים על העניין של ציציס ויציאת מצרים וזכר ליציאת מצרים וההשפעה האדירה שיש לזה עלינו עד היום, כדאי לשים לב שכמו שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים, ציציס נותנת לנו את הכוח להתמודד בחיים של היום. אם זה זכר ליציאת מצרים, כמו שהספסמס הסביר, שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יהודי בכל מצב ובכל זמן, זה נותן לנו את היכולות של אמונה, זה נותן לנו, כמו שכבר דיברנו, זה נותן לנו המון המון יכולות והמון כוחות להתמודד איתם ולהמשיך הלאה את החיים. ויש לנו את הזמן הזה שבו, אם זה פסח או שזה ציציס, זה שתי מדרגות שונות, שנותן לנו את זיכרון יציאת מצרים, לחוות את הדברים, לחיות אותם. יש משהו שמאוד מעניין בקטע הזה של יציאת מצרים וציציס, וזה שביציאת מצרים התורה אומרת לנו בתחילת פרשת בו, תספר, למען תספר, באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. מה פירוש הדברים התעללתי במצרים? מה מיוחד בהתעללות הזאת? אז התעללתי, מסבירה שצחקתי. עשיתי צחוק ממצרים. עשיתי מהם צחוק. מה בעצם הצחוק שהקדוש ברוך הוא עושה ממצרים? אז הזכרנו פעם כבר את המהלך של הבן ישחי, יש כמה מהלכים. מה היה הצחוק שהקדוש ברוך הוא עשה ממצרים? יש מהלך מעניין של הרב דסלר. הרב נבנצל מביא את זה בשיחות לספר, והרב דסלר אומר שהנקודה שהצחוק שהקדוש ברוך הוא עשה ממצרים זה היה ככה. תארו לעצמכם שיש ילד שהולך לישון בלילה, וליד המיטה שלו, ליד יש לו שידה, ועל השידה מונח אונייה, אונייה צעצוע שיש לו. הוא הולך לישון, ובחלום האונייה הצעצוע הזאת יוצאת, שטה בים, הוא עולה עליה ומגיע איתה לכל מיני מקומות מעניינים. וקיצור, ואיזה כיף זה, איזה כיף זה לנסוע באונייה הזאת. הוא קם בבוקר, והנה חלום. הוא קולט, מה, לא נסעתי בכלל בלילה פה עם האונייה, האונייה נשארה כל הזמן על השידה הזאת. כן, אבל בעיניים שלו, האונייה הזאת היא אונייה אמיתית. מה שאישת בים, זה היה חלום. אבל זו אונייה, נכון? זה בתפיסה הילדותית של ילד. האמת היא שאין פה אונייה בכלל. זה לא אונייה, זה צעצוע. בראש שלו הוא כאילו הצליח לנקות חלק אחד מהדמיון של החלום, שזה אונייה ששטה בים, אז זהו, כל עד שזה לא מציאותי, אבל זה עדיין נשאר אונייה. את הדבר הזה הוא אנחנו יודעים, רבי ישראל סלנטר תמיד היה אומר, שכשאתה מטביע לילד אונייה מנייר שהוא עשה בבריכה של מים, בקערה של מים, אתה כמו שהטבעת לאדם בוגר את האונייה האמיתית שלו. כי בתחושה שלו, בחוויה שלו, יש פה אונייה, הוא באמת משחק עם אונייה, נכון? וזו מציאות, כמו שאנחנו יודעים את זה, רואים כשילדים משחקים, רואים את ההתנהגות שלהם. עכשיו, בוא נחזור לנמשל. פרעה במצרים, הוא קולט שיש פה הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, אבל הוא חושב שהדברים עדיין תלויים בהסכמה שלו. זאת אומרת, אני צריך להסכים שעם ישראל יצאו ממצרים, ואני לא מסכים עדיין, והסכמתי וחזרתי בי. זה הכל משחק. זה הכל משחק. אין פרוי בכלל. אין מצרים בכלל. אין שום דבר. יש הקדוש ברוך הוא. והוא הדבר היחיד שקיים בעולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין משהו אחר. אין מציאות אחרת. זה לא שיש פה פרוי שמסכים ולא מסכים, ויש מכות ולכן פרוי מסכים. עזוב. זה הכל אונייה צעצוע. הפרוי קולט שהאונייה צעצוע לא שטה בים. זהו קולט, שהוא לא באמת היוצר, לי אורי ואני עשיתיני, והוא זה שמפרנס את מצרים, והוא האליל. את זהו קולט שזה לא נכון. אבל לקלוט שהוא באמת כלום ואפס, ובאמת אין מצרים ואין שום דבר, והקדוש ברוך הוא זה שקובע ומנשים את העולם בכל רגע ורגע, ומזרים חיים כל רגע, זהו לא קולט. את ההתעללתי במצרים, את הנקודה הזאת, את העומק של הדברים, הוא לא קלט. לעשות בן אדם, כן, בטח זו אונייה רצינית, היא לא שאתה בים, אבל היא אונייה, זה נקרא לעשות ממנו צחוק. ככה הקדוש ברוך הוא מזלזל. עכשיו, הדבר הזה בעצם, לכן כל כך חשוב גם כשנעשה זכר ליציאת מצרים, כולל החלק של התעללתי במצרים. וזה, דיברנו כבר בשיעורים קודמים, שהכוח של ציצית זה לכנס את ארבע כנפות הארץ. לכנס את ארבע כנפות הארץ. זאת אומרת, לגלות בעולם, בשיעור על ספסנס דיברנו על זה, לגלות בעולם שהקדוש ברוך הוא באמת נמצא פה כל רגע. זה כל המציאות של הכנפות, לכנס אותם פנימה, להתעטף בהם ולאחד אותם, לגלות את כוח האחדות שנמצא בהם. זה ספסנס פרש השלח, מעריך בזה. והנקודה הזאת של לזכור את המציאות האמיתית של העולם. תזכרו ועשיתם את כל מצווה ישראל. לראות את הציטיס ועל ידי זה להיזכר בכל המצווה שיש. כי לראות מבט אמיתי על החיים ולא יזסור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכשהאדם נזכר במציאות הפנימית, מציאות האמיתית, שכמה שהיא יורדת נמוך היא כל כך גבוהה בגלל שבעצם אין הפרש בין גבוה לנמוך. כי הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם ואתו מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות ולכן אין הבדל בין גבוה לנמוך. אין הבדל איפה אתה נמצא. אין הבדל, וזה הסוד שהציצית מגלה לנו. אז זה תזכורת להתעללתי במצרים. זה תזכורת לזכר האמיתי. זה כל כך קשה להתמודד עם זה. כי התקשורת, תשקורת, כולל הכי חרדית שאתם רוצים, משקרת אותנו כל הזמן. אתה קורא עיתון, ואתה מבין שבגלל החפק המיוחד שהקימו, לכן הצליחו להרוויח עוד מנדט. זה שקר. זה לא אמיתי, זה לא נכון. והקדוש ברוך הוא קבע ככה, והקדוש ברוך הוא קבע ככה. אבל אתה קורא עיתון, ומה מספרים לך? מה שוטפים לנו את המוח? יומם ולילה שוטפים לנו את המוח, בשטיפת מוח. שכשמשקיעים מצליחים, וכשאתה תעשה, אתה תעשה, ופרוטקציה עוזרת, וקיצור, יהיה לך כסף, אז יהיה לך יותר. כל השקרים האלה, כל הזמן שוטפים לנו את המוח, וכל כך רציני וכל כך חזק, שזה הופך להיות מציאות. ואני מדבר על איזה עיתון שאתם רוצים. כן, הכי הכי פרום שיש, גם כן, זה הפעילים שלנו, והסקנים שלנו, וכו' וכו' וכו'. וכל פעם זה בגלל שטראמפ אמר ככה, אז לכן הראש ממשלה של גרמניה אמר אחרת, שום דבר לא נכון, לא מתחיל ולא נגמר. יש לקדוש ברוך הוא חי החיים שמנהל את העולם, והוא מנהל את העולם בכל רגע, ולא פרוי מחליט, ולא היועצים שלו מחליטים. יש בו ראוי לו שהוא זה שמחליט. ואם היית שואל את העיתונים מה קרה במצרים, היית מקבל סיפור אחר לגמרי מה שאנחנו מספרים בלילה הזה. ואם היית שואל את העיתונים מה קרה בסדויים, אף אחד מהם לא היה אומר שבגלל שהם לא נתנו צדוקה. והם אומרים שזה כנראה המצב הגיאוססמי של השבר הסורי-אפריקני התעורר לחץ, כנראה בגלל... הם הסכימו להודות באפקט הפרפר, שכנראה הפרפר בערי ההימלאיה נופף בכנפיים, וזה גרם לרוחות. אבל להגיד שמישהו שם לא נתן צדוקה, ולכן התהפך סדויים, גופריס ומלח, שריפו גולרצו, זה לא היה כתוב בשום עיתון. שום עיתון. ולכן התשקורת, השקר הגדול הזה, שמציף לנו את המוח כל הזמן, אין מה לעשות, הוא משפיע עלינו. זה בעצם, אני עוד פעם, אני משתמש עכשיו במילה חריפה שצריכה ביאור והסבר, ואני לא יודע אם אני אספיק להסביר את זה היום. זה בעצם אבוידזורה. אבוידזורה זה לחפש סיבה הגיונית לכל דבר. ואבוידזורה בא למקום שבו ההיגיון של הבן אדם יוצר את הדברים. ההבנה שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל היא הרבה יותר קשה להיגיון האנושי, הרבה יותר קשה להיגיון של הבן אדם. לנו היום זה הרבה יותר קל, כי כבר ברוך השם גדלנו על זה והתרגלנו על זה והתחנכנו על זה במשך אלפי שנים. אבל בגדול לבני אדם הרבה יותר קל להבין שיש את הכוח של הרוח ויש את הכוח של השמש, והם נלחמים ביניהם וכל מיני שטויות כאלה, שככה הם יוצרים את זה, כי זה הרבה יותר מסתבר, כי ככה התפיסה בעין הרבה יותר קרבה לאבוידזורה מאשר ההבנה העמוקה של הדברים. היום גם במציאות של העולם מבינים שיש עומק לפני מעומק. תחשוב על אדם שחי פעם והסתכל לכיוון השמיים וראה שהשמיים נגמרים פה, כן? איפה שהכחול, השחור, שם זה נגמר. ובאת ואמרת לא, מעל זה יש עולמות שלמים, ומעל זה יש... מה פתאום? זה השמש, היא נותנת אור, זה הרוח, הוא מביא את העננים שמביאים את הגשם. אז הרבה יותר, למה לפעמים יש לפעמים אין? אז הוא המציא איזה אליל לזה ואליל לזה, ולפעמים הם חברים, לפעמים הם רבים, תלוי אם הוא נותן לו את השוקולד בבוקר או לא, וכזה. בנו סיפור, מיתולוגיה, כמו שזה נקרא, לפאר את הדברים. להגיד שמעל זה יש עולמות שלמים, ומעל זה יש בוירו אילום יחיד שמנהל את הכל. זה היה נשמע מאוד מאוד, מאוד מופרך. היום כל אחד יודע, כל ילד יודע, העולם נראה לך שטוח, האמת היא שהוא עגול. אתה יודע למה גשם יורד? יש מחזור שלם של גשם שהשמש מעדה. הילד לא יודע להסביר בדיוק איך זה עובד, אבל הוא יודע שזה מורכב יותר מאיך שאני רואה בעין. וכוכבים ומזלות, יש אלפי שנות אור. זאת אומרת, אם תיסע מיליוני מיליארדי 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 שנים, אתה תגיע לרק עוד מערכת כמו כל השמש וכדור הארץ שלנו. וכל אחד יודע את זה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים לא קשור למה שקיים באמת, ולכן קל יותר לבן אדם לקבל שגם באיך שהבאמת הבריאה עובדת, יש דברים שאנחנו לא מבינים. קל יותר לקבל את זה, אבל בתפיסה של של אנשים פעם, שהובילה גם למקום הזה של הבנזור, זה להסביר את המציאות. טוב, בסדר, זה באמת נושא נפרד שצריך לדבר עליו בהרחבה, דווקא שמעתי מישהו מדבר על זה לאחרונה, לכן התעוררתי לזה. אבל המקום הזה, בתוך החיים שלנו, כל התקשורת וכל הדברים האלה, גם כמציפים אותנו כל היום, היא לתת הסברים לכל דבר. במקום לקחת, להבין את המציאות האמיתית של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וציציס ופסח וכל הדברים האלה, ציציס כל יום ופסח פעם בשנה, אמורים להזכיר לנו, לתת לנו תזכורת, יש מי שמנהל את העולם, והוא אמר את זה מראש על ידי אבות ונביאים, ופרוי שום דבר, וכשפרוי חושב שהוא זה שמחליט, אפילו שהוא מקבל את הדעה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נותן מכות, זה עושים ממנו צחוק ולא יותר, הסעללתי במצרים. טוב, למה יש את הדבר הזה? אנחנו חוזרים, דיברנו כבר והזכרנו שעיקר העבודה היא לזכור כל הזמן את יציאת מצרים. לזכור כל הזמן, לא פעם אחת, פעם בשנה לזכור, ואפילו כשאנחנו אומרים על זכירת יציאת מצרים בוקר וערב, זה למען תזכור ימצא זכור מארץ מצרים כל ימי חייך. זה לזכור את זה כל הזמן, לחיות עם תודעה של אנחנו יוצאי מצרים, וזה מילא משפיע על החיים שלנו, משפיע על המציאות, משפיע על ההתייחסות שלנו לבני אדם אחרים. כן, אם זה אנשים שנראים בצבע אחר או נראים אחרים, אז אולי אותם אני יכול לשעבד לעבדים. לא, אין לך זכות לזה. וזוכרתו כי עבד או איסו בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותך משם. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, הוא יתנה איתנו, כמו שהנביא בירמיהו אומר, שאתם לא תשתעבדו באנשים אחרים. ולכן מי שעבד שמוכר את עצמו לחירות, אני, אז נותנים לו את הרציעה באוזן איפה? במשקוב ועל שתי המזוזות, כי אני פסחתי על המשקוב ועל שתי המזוזות, והזהרתי אתכם, כי לי בני ישראל עבוד עם עבדי הם ולא לעבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה. מה זה קשור למשקוב ושתי המזוזות? משקוב ושתי המזוזות זה הרסי... לא, כי אז הקדוש ברוך הוא יתנה עם בני ישראל, שלכל אדם יש את הזכות להיות חופשי. אז זה משפיע, זה אמור להשפיע על החיים שלנו במציאות, בפועל. לא להיות משהו תיאורטי שהיה פעם יציאת מצרים. אז אם ככה, למה בליל פסח חוזרים על כל הדבר הזה עוד פעם? אז הכסף סויפר מסביר שזה העניין של השאלה של החכם. הכסף סויפר אומר שהשאלה של החכם היא בעצם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה שם לוקים אתכם? הרי יש זכר ליציאת מצרים כל יום וכל הזמן. אז מה חדש בלילה הזה? מה נוסף פה בלילה הזה משהו מיוחד בזיכרון יציאת מצרים? הוא מביא, הכסף סויפר מביא שם מהלך שלם של הכסף סויפר מביא מהלך של אבא שלו, של הכסף סויפר, שהכסף סויפר אומר שיש שתי סוגי אהבה בבני אדם. יש אדם שמחזיק לזיכרון כי אם לא הוא ישכח. אז לכן אתה מצווה עליו שילך עם טבעת או זיכרון שהוא נשוי, שלא ישכח שהוא נשוי. יש כאלה שעלולים חס ושלום לשכוח. אבל יש לפעמים שזה מצב אחר. בן אדם כל כך אוהב וכל כך מחובר, שהוא רוצה שיהיה לו משהו פיזי לזכור את זה כל הזמן. ולכן הוא הולך עם סימן, עם טבעת, עם, הוא אומר, כמו, חסנסוי אומר, כמו ששכיח בין אויהבים, שלוקחים שערות, או משהו, חפץ מסוים של האהוב בשביל לזכור אותו כל הזמן. נכון? אז זאת אומרת, זה גם הסיבה שאנחנו הולכים עם תפילין. כן, הקדוש ברוך הוא הולך עם תפילין שכתוב בהם את הפאר ואת השבח שלנו, ואנחנו הולכים עם תפילין שכתוב בהם הפאר והשבח של הקדוש ברוך הוא, פאי רוי אולי ופאי רי אולוב. הפאר שלו נמצא עליי בתפילין, והפאר שלי נמצא עליו בתפילין. פאי רוי אולי ופאי רי אולוב. וכמו שהקדוש הסלוי כותב, שזה העניין למה הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר על פסח, איך הוא קורא לחג הזה? חג המצות. אנחנו בתפילה, כל מקום כשאנחנו מדברים על פסח, איך אנחנו קוראים לזה? חג הפסח. בתוירה זה לא נקרא חג הפסח, בתוירה זה נקרא חג המצויס. אומר ברדיץ' שבר בקדוש הסלוי, כי אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא פסח ודילג על הבתים של עם ישראל ממצרים, פסח ודילג על מה שהגיע לנו או לא הגיע לנו בגלל המעשים שלנו, והוציא אותנו ממצרים. אז אנחנו מזכירים את השבח שלו שהוא פסח. והקדוש ברוך הוא מזכיר את השבח שלנו, חג המצויס, שיצאנו ממצרים בחיפזון ויצאנו אחריו למדבר בלי לעשות חשבון, אפילו הלחם לא הספיק להיפות, והיה לנו רק מצויס. אז לכן הקדוש ברוך הוא מזכיר את השבח שלנו, חג המצויס, ואנחנו מזכירים את השבח שלו, חג הפסח. זה קורה כששני הצדדים אוהבים אחד את השני, והם רוצים לזכור אחד השני, אז עושים סימנים לזכור כמה טוב הצד השני. וזה בעצם העניין של לגלות. כך אומר הכסף סויפר, והוא מסביר שזה העניין של, הכסף סויפר מסביר שזה העניין של ציציס. ציציס יכולה לבוא מתוך מקום של להזכיר לבן אדם, אל תשכח שאתה שייך לקדוש ברוך הוא, חותם עבדות, נכון? כמו שהחינוך כותב שזה העניין של ציציס, וכמו שראינו ברשי, על התורה, שזה גם כן, והרחיים הקודש, כן, כולם כותבים את זה, והגמורה, במנוחס, כן, שציצית זה קו לדעבדה, תויסס מביא את זה שם, קו לדעבדה, חותם עבדות, ולכן בשביל החותם עבדות הזה, של הקדש ברוך הוא, זה דבר אחד, אל תשכח. תלך עם טבעת, תלך עם ציצית, לא נשכח שאתה עבד של הקדש ברוך הוא. אבל יש חלק שני, שמה? לא, אני רוצה לזכור אותו. אני רוצה לזכור אותו, אני לוקח סימן שיהיה לי משהו פיזי לזכור אותו בפועל כל הזמן. שיהיה משהו שיתפוס. אומר הכסב סויפר, זה גם הסוד של ליל פסח. ליל פסח אנחנו מביאים את הדברים בצורה של דיבור, לא רק בצורה של זיכרון בראש, אלא מוציאים את זה בצורה של דיבור בפועל, לדבר על הדברים, להוציא אותם, שישאר טעם טוב בפה, שישאר בפה טעם טוב של, של, של דיבור על יציאת מצרים. ולכן מה אומרים לחכם בתשובה שלו לשאלה שלו? הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם, למה צריך פעם לחזור עוד פעם? אומר הכסוסף, אומר אני לא, אין מפתירין אחר הפסח, אבי קוימון. מה הפשט של ההלוכה הזאת, אין מפתירין אחר הפסח, אבי קוימון? אחרי האבי קוימון, אחרי אכילת הקורבן פסח, או היום, אכילת הכזייס נצר שהוא זכר לקורבן פסח, לא אוכלים עוד שום דבר. אפשר רק לשתות מים, אבל לא אוכלים עוד שום דבר. למה? שישאר הטעם בפה. אז מה, אז למה אנחנו באמת עושים את המצווה של סיפור יציאת מצרים יותר מאשר הזכר שיש כל הזמן? בשביל שישאר טעם בפה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים כל כך שאנחנו רוצים שיהיה משהו פיזי שיתפוס במציאות. לא רק זיכרון בשכל, אלא אמירה בפה שתתפוס בדברים. ואמירה בפה שתופסת בדברים זה לא רק האמירה, אני עכשיו נקרא משהו, צייסי אסכם מארץ מצרים, שאז אנחנו נזכרים ביציאת מצרים, בזיכרון, אלא חווים את זה, מספרים על זה, לא עושים את זה, כן? מרגישים את זה בפה, בסיפור, עם כל הפרטים, ושאלות, ותשובות, ותיאורים, ומצא על השולחן, ולחוות את הדברים שישאר את הטעם הטוב בפה, כך אומר הכסב סויפר. למה זה? יש פה נקודה נוספת כשאנחנו באים לדבר על העניין הזה של 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 ציציס ופסח, שרש"י הקודש אומר לנו שהסיבה שיש ארבע כנפות בציציס, מביא רבי משה הדרשון, שהסיבה שיש ארבע כנפות בציציס זה כנגד ארבע לשונות של גאולה. ארבע לשונות גאולה זה בעצם שלמות הגאולה, נכון? יש לנו והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם. זה יציאה מהרמה הכי נמוכה, עד הלקיחה לעם, שזה היציבות של להיות עם הקדוש ברוך הוא. אך סם סויפר, בפרש השלח, בביאור של העניין של מקוי שהזכרנו, זה באחד השיעורים הקודמים, אז לכן נחזור על זה עכשיו ממש בקיצור, אומר שיש מצב שהאדם יכול לשכוח ולהיתקע בשלוש. הוא יצא מסבלות מצרים, והוא כבר לא סובל, והוא כבר לא מחויב לעבודה שלהם. זאת אומרת, יש עבודה עם סבל, יש עבודה בלי סבל, כן? יציאה מהסבל, גאולה מהעבודה, הוא לא עובד להם בכלל, ויצא ממצרים. זהו, הוא כבר לא, אפילו לא שייך למקום הזה. הוא יצא משם. אבל חסר החלק הרביעי, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. כן? שזה החלק של להיות עם השם, להיות עם ישראל. את החלק הזה עדיין חסר. אדם יכול לעצור בשלוש ולייצר. מזהירה אותך התורה, לא, לא, לא. תלך ארבע ציציות בבגד. אם זה שלוש, אז זה פסול. זה פסול, שלוש. אתה צריך להגיע, גם ולוקחתי אסכם לי לאום. אם יש רק שלוש, זה פסול. דרך אגב, רבי יהודה צדקה, יש לו ספר כל יהודה, אז רבי יהודה צדקה כותב שזה גם הסיבה שהגמור אומרת לנו בנדורים דף ממתס, שרבי יהודה, ברי לואה, היה שוטה את הארבע כוסות בליל פסח, והיה כואב לו הראש עד הצרס, עד שבועס. עד שבועות, על חג השבועות, 49 יום, היה כואב לו הראש, והוא היה עוטף את הראש כנראה, מגבת בשביל להחזיק את הראש מהכאבים שהיה לו. אז הוא אומר, מה העניין? הוא אומר שהוא היה צריך להחזיק ראש, אומר רבי יהודה צדקה. הרי מה אנחנו משבחים בפסח? את היציאה ממצרים, את הויצאתי, והצלתי, וגואלתי. לא את הוולוקחתי. מתי קרה הוולוקחתי אסכם לי לאום? בשבועס. אז הוא אומר, רבי יהודה היה צריך להחזיק ראש, מהארבע כוסות של ליל הסדר עד שבועס, לדעת שזה לא מנותק, זה דבר אחד. אין שלוש לשונות של גאולה, יש ארבע לשונות של גאולה. הלשון החמישית זה בהיוויסי, שזה בהיוויסי להגיע לארץ ישראל. עכשיו סויפר גם מחדש שם חידוש גדול, הוא טוען שאדם שחי בחוץ לארץ מחויב בלבוש ציציס כל הזמן, כי אם לא הוא יכול לשכוח את הוולוקחתי, אבל אדם שמגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל זה פחות חשוב. ככה יוצא, והוא אומר, אנשיסו העשר, עידון ריתחה, אנשינן אומר את הגמור, נכון שהמלאך אמר לרב קטינה, שבזמן כעס, בזמן ריתחה, בעידון ריתחה, מאנשים משלא לובש ציציס. אז הוא אומר, בעידון ריתחה זה חוץ לארץ, בזמן הגלות. ובחוץ לארץ זה הם אנשינן באמת מי שהולך בלי ציציס, כי בחוץ לארץ הרבה יותר מסוכן שאפשר לחשוב, שהנה והוצאתי והצלתי וגאלתי, בלי אבל לוקחתי. אבל בארץ ישראל יש ואיבייסי, זה כבר הכוס החמישית, דיפינפטר, זה כבר... יש, יש איזה סיפור מאוד מעניין, מי שרוצה, לא נעריך בזה, אבל באיגר דה פירקה, זה ממש בהתחלה, בסימן הראשון, אז הוויסוסחו מביא סיפור מעניין שהיה עם אחד מ... הרבס שלו, שאמר, נראה לי זה רבן רימנובר, שאמר פעם שוונבט שזיין דפינפטר, וונבט שפיר זיין פינף, מתי ארבע יהפכו להיות חמש? ויש הרבה ביורים על מה הכוונה של הדברים, הוא כותב שם שזה סוגיות גדולים מאוד בקבולה, אבל יש הרבה ביורים. אחד הביורים זה הארבע לשוינס, מתי כבר יתגלה הקוס החמישי, מתי כבר יתגלה הווייבייסי, אסכם אל האורץ, בשלמות. כי האויצייסי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, היה כבר בשלמות. זהו, עם ישראל הוא עם השם, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים לחירוס אוילם. מה זה אומר חירות עולם? אין יותר לחזור לגלות. גם עם ישראל עבר הרבה צרות אחר כך, והרבה גלויות, אבל הגאולה נמצאת בנו בעצם. כי בסופו של דבר, כשבן אדם בפנים יודע שאני משוחרר, כבר הוא לא... הגוף שלו יכול להיות משועבד, אבל הפנים שלו משוחרר. וכשהפנים שלו יודע בעצם, כמו שהמהר"ל מגדיר את זה, בעצם אנחנו בחירוס, גם אם במקרה אנחנו בשיעבוד, אבל זה רק מקרה חיצוני, זה כמו לבוש, אתה מוריד אותו ולא לובש אותו. כי כשיש תודעה פנימית, כשיש תחושה פנימית, שאני יודע שאני שייך לגאולים, אני יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בי, והזיכרון של יציאת מצרים אומר לנו, כמו שראינו אתמול מהכוזרי, וכמו שראינו ודיברנו והסמק, אני חייש מלקחה שאת יצחק אומרת יצריים, שזה מגלה לנו לגאולה, שמגלה לנו כל אחד שייך לגאולה. ואיך אומר הכוזרי? כשעם ישראל זוכרים את יציאת מצרים, הם לא בגלות גם כשהם בגלות. למה? כי כמו שראינו אתמול בכוזרי במאמר שלישי, או יסי יוד א', בסופו, והמלך כוזר אומר את זה באות הבאה, באות יוד ב'. כשיש תודעה של זכירת יציאת מצרים, כשזוכרים את יציאת מצרים, אז אין גלות בכלל, היא לא קיימת, גם כל הגלויות שיש אחר כך. אבל יש פה את הנקודה הזאת, שבעצם ארבע כנפיים בציצית, כנגד ארבע לשונות של גאולה. ארבע כנפיים בציצית, כנגד ארבע לשונות של גאולה. הקשר בין ציציס לארבע לשונות של גאולה, או בכלל גאולת מצרים, דווקא ראיתי באיזה קובץ, אחד האברכים בקובץ כל התוירו, סמך א', אחד האברכים שם רצה לטעון שציציס הרי קשור לקדושה. זה אנחנו יודעים, א', הפסוקים בתורה אומרים לנו את זה, נכון? וזכרתם את כל מיני המסים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, ואז הייתם קדושים לאלוקיכם. זאת אומרת, ציציס קשורה להתנזרות מארייס, להתנזרות מטומאות, לשמירה, לקדושה, לתיירה, ציצית קשורה לדבר הזה. וגם הגמורה במנוחס, תפעם גיל עומד בייס, אומרת לנו שהיה תלמיד אחד, נכון? עומד א', שהיה תלמיד אחד שרצה לחתור, ואז באו ציציותיו וטפחו לו על פניו והצילו אותו מהחטא. אז יש כוח בציצית, כוח של קדושה. הסיבה שעם ישראל יצאו ממצרים, מה הייתה? אז זה אנחנו גם יודעים, שהם יצאו בזכות הקדושה שהם שמרו. הדברים האלה מבוארים במדרושים, באריכות התנחומה, בפרשס בוי, כותב על הפסוק, מוציא אסירים בכושרות. מוציא אסירים בכושרויס, על שהרחיקו מן הזנוס או יציאו ממצרים. כך לשון המדרש, על שהרחיקו מן הזנוס או יציאו ממצרים. בשיר השירים רבה, כתוב על הפסוק, גן נעול, אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, שלחייך פרדס רימונים, אומר המדרש, גן נעול, על ידי שגדרו ישראל את עצמם במצרים מן הערבה, ניגלו ממצרים. גן נעול, על שם שהם כאילו נעלו את הגן, כן? על ידי שגדרו ישראל את עצמם במצרים מן הערבה, נגאלו ממצרים, מתוך כך שלחייך פרדס רימונים, על ידי זה הם זכו לשלחייך, שלוחייך, שהגיעו השלוחים של הקדוש ברוך הוא והוציאו אותם ממצרים. אז הזכות של יציאת מצרים הייתה הדבר הזה ששמרו על עצמם בקדושה. הדברים נמצאים במדרושים גם עוד, יש במדרש רבה, במדבור רבה על נוסוי, על הפרשה של סויטו, כתוב, ולקח הכהן מים קדושים, מה זה מים קדושים? נותן לאישה הסוטה לשתות, ואז רואים אם היא תאורה או לא, אלו הן מי קיור. למה דווקא מים מהקיור? אומר המדרש, כי הקיור נעשה ממרויס הצויבויס, שאותם נשים שאמרו, הו אלוהיקים מעיד עלינו, שיצאנו תהורויס ממצרים. אלוקים מעיד עלינו, ולכן הם מביא אותם מרויס הצויבויס. להראות אלוקים מעיד עלינו שיצאנו טהורות ממצרים. כשבא מוישה לעזקיאור, אמר לו, אלוהיקים, באותם אמרות עשה אותו, שלא נעשו לשם זנוס. הם לא נעשו לשם זנוס, הם נעשו רק לשם תאירה, רק לשם קדושה, והם שמרו על עצמם תאירויס, וממנו תהיינו בני סייב, וממנה, וממהם, מהמראות האלה, תהיינה בנותיהם נבדקות עם תאורות הן כאימותיהן. האם הן תאורות כמו אימהות שלהם? קיצור, דבר אחר, אומר, ואלוהיקים, אמר הקדוש ברוך הוא, ואלוהי לא ניגלו ישראל במצרים, אלא בזכות המצווה הזאת, על ששומרו עצמם מן הזנוס. כך אומר עוד פעם, במדבר רבה, פרשתס, אויס יוד בייס. לא ניגלו ישראל ממצרים, אלא בזכות המצווה הזאת, על ששמרו עצמם מן הזנות. וכן את מויצה, כל ניסים שעשה האלוקים לישראל במצרים, לא יעשו אלו על ששומרו עצמו מן הערבו. כל הניסים. והוא מביא דוגמה. הוא מתחיל לפרט. אומר שהיה המצרי משלשל דוליו, והיהודי משלשל דוליו. נכון? זה מוריד לי לבאר, וזה מוריד לי לבאר. מה היה עולה? זה ממלא דם, וזה ממלא מים. המצרי ממלא דם, היהודי ממלא מים. שניהם שותים מן החבית. זה שותה דם, וזה שותה מים. צפרדע רואה ליהודי, והיא בורחת ממנו. ורואה למצרי וקופצת עליו. בהמתן רואות כאחד, והיה ברד מניח לזו והורג לזו. ראה פלאים שהיה שם, וכן כל הזורומקויס, באו לים ועשה להם יותר ממצרים. במצרים כתיב הנה יד השם הויו, ביד כתיבה יד הגדולו, שמה וירד ישראל את היד הגדולו, מה זה יד גדולו, יד קטנו, אלא גדולה ממש, שעשה במצרים, עשה בים. קיצור של ים, כפור, הוא מסביר בדיוק מה היה שם, באיזה זכות, והוא שואל, תכלס, אני לא אפרט כעת, אומות העולם קוראים תיגר ואומרים, מה סופנים יש כאן? אנו הרלים והם הרלים, להם ויואישה שם בימים ההוא ולנו, ונהיה פרוי וחילה בי ים סוף. באיזה זכות הוא עושה להם כל הניסים הללו? אומר להם, הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, 60 ימים המלוכויס, ו-80 פילגשים, הרי 140, ולא מצאנו אלא 70, 30 בני חום, י' בני יפס, ו-6 בני שם, שנאמר יצב גולי סמנו מספר בני ישראל, אלא מה? כמה הם 70 ומוישיבים, למייס יש יותר, אלא 60 משפחות יש בארץ שמכירים את אביהם ואין מכירים את אמותיהם, ונקראו מלוכויס, ו-80 משפחות יש בארץ מכירים את אמותיהם, ואינם מכירים את אביהם, ונקראו פילגשים. שהפילגשים חשודויס, והשאר אינם מכירים לא אביהם ולא אימם, אלא מעולמים, ועליהם נאמר, ועלמות אין מספר. וישראל, לעומת זאת, זה 60 מלאכות, 80 פילגשים, ועלמות אין מספר. אז מה שקורה אצל הגויים, זה חגיגה גדולה. יש כאלה מלוכויס, יש כאלה פילגשים, ויש כאלה אלומויס. אין מספור, כמויות. אחס היא יוינוסי, סמוסי, אחס היא לאימו, ברו היא ליוילדתו. יש עם ישראל. אחת היא יונתי תמתי, יונה תמימה שלמה. לא היה לה קל היונה הזאת לישראל שגדלו במצרים, בשר חמורים בשרם, והם נשארו גן נעול, אחותי קלה, גן נעול, מעיין חתום. אחת היא שקלקלה שם ופרסמה כתוב שנאמר ויצא בן איש הישראליס והוא בן איש מצרי, הוא המצרי שהרג מוישה, שלא תתפרסם הדבר בין המצרים ויחס המצרים. אבל ישראל הובו לשם משפחו יסעמים, כיוון שראו כן, ראו הבונויס ויאשרו. קיצור, וממשיך הלאה המדרש ואומר עוד הרבה דברים בעניין הזה, שגם כל הדברים שהיה להם במצרים, המן והבאר ומביא לחם והכל, מי זאת הנשקפת שם כמו שחר בנף של אלוקים, מה הם היו במצרים או באים הגויים וטוענים, מי, כמו ששיעבדו המצרים בסחרים, לא כך שיעבדו בנקבות. והקדוש ברוך אומר להם, סוגעו את בני ראובן, בני שמעון, הקדוש ברוך חותם עליהם, הור ראובני, כן, הם היו שמורים וקדושים ולא היה בהם שום פגם. ולכן הוא אומר לסויטויס, תראו את אמהות שלכם, הם גדלו בנתמאים ולא נחשדו, ואתם גדלתם בין התאורים ונחשדתם, ולכן מגיע דווקא המראות הצובעות שמהם מייצרים את הקיר. טוב, זה דבר נפלא ביותר, כמו שהלושן הזה במרת שהחסי יוין עושית המוסי. עכשיו, הדבר הזה בעצם מאוד מקביל, ציציס ויציאס מצרים. גם תראו, הושמרתם את משמרתי לבלתי אסויס מחוקויס התויבויס אשר נעשו לפניכם, כן, שארץ מצרים הייתה ידועה, כמו שכמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כי זה המקום מערבת הארץ, זה המקום המתונפים שיש, ועם ישראל בדווקא יורדים לשם, ושומרים שם על הקדושה שלהם, יוסף הצדיק ירד לפניהם, ושמר עצמו מן הערבה, וכל ישראל נשמרו בזכותו. כל ישראל נשמרו בזכותו. אומר, ולא תתאמו בהם, אני השם אלוקיכם, או אם תתאמו, אומר רשי, איני אלוקיכם, ואתם נפסלים מאחריי, ומענה יש לי בכם, ואתם מתחייבים כלויו, וכך נאמר, אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם, זה בזכות זה. לכן הדבר הזה חוזר על עצמו, בציציס, וארבע לשני של גאולה, של פסח, של מצרים, יציאת מצרים וציציס, שתיהם יש בהם את הנקודה הזאת, את אותה נקודה של קדוש שעם ישראל שומרים. יש עוד דבר אחד שהוא חשוב לדעת בעניין הזה, לפחות, יש עוד הרבה, אבל בנקודה הזאת יש רמח"ל. הרמח"ל בדרך השם, יש לו בחלק הרביעי, שנקרא בעבודת בוראינו, הוא מתאר שם את עבודת הבוקר. דיברנו על זה בעבר בקבר של הרמח"ל, מי שזוכר, אז הייתה לנו שיחה ארוכה על התיקון של הציציס והתפילין שהאדם עושה כל בוקר, אבל אז הוא ממשיך, והאדם מקבל עליו עול מצוות ובהויו עם שמויה, אחר כך מזכיר יציאת מצרים בפרשת ציציס, כן? והיינו, כי הנה, הוא מסביר מה העניין להזכיר את יציאת מצרים כל יום, מה העניין של זכר יציאת מצרים בפרשת ציציס שאנחנו עושים כל בוקר, אומר, כי הנה, יציאת מצרים, אומר הרמח"ל, היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל, ונשאר הדבר לנצח. מתן תורה היה דבר גדול מאוד. בניין בית המקדש היה דבר גדול מאוד. כיבוש של ארץ ישראל, לא יודע. לכל הדברים האלה אנחנו לא עושים זכר. ודאי שלא כל יום. כן, כיבוש ארץ ישראל בכלל, זה היה ביוד בניסן, ועם ישראל לא מציינים את היום הזה בכלום. אין בזה כאילו שום דבר, רק יציאת מצרים, שבו יצאנו ממצרים, נהיינו לעם, כי ארץ ישראל, המקום שזה תופס, זה מקום מאוד מאוד חשוב לגלות את הקדושה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא הכל, אבל המקום של זה בעבוד, אז השם היומיומית שלנו לאו דווקא תופס. אבל הנקודה היא שזכר יציאת מצרים, פתאום זה דבר שהוא כל יום, כל הזמן לזכור. אז הזכרנו כבר את העניין של אמונה, ויציאת מצרים באמת מגלה לנו על הנוגס השם שהוא משגיח ומעורב במה שקורה בבני אדם, וכמו להזכיר זכר למה זה בראשית, זה הרבה יותר מזה, זה זכר ליציאת מצרים. יש עוד דבר, כמו שגם הזכרנו כבר, שמצרים זה לא מקרי, כן? זה לשון מיצר, צר, מוגבל, גבולות, מיצרים, זה התומה שהאדם נמצא בה, והוא יכול לצאת ממצרים, וזכר ליציאת מצרים מזכיר לנו שאפשר לצאת ממצרים גם היום. הרמח"ל, כשהוא בא לבאר את העניין הזה, אז הוא כותב שיציאת מצרים היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל, ונשאר הדבר לנצח. והיינו, כי מאחר חטאו של אדם הראשון, נשאר האנושיות כולו מקולקל. כמו שזכרנו בחלק ראשון, זה בחלק הראשון של דרך השם, ששם מעריך מאוד לבאר את העניין. האדם נברא בעיקרון לבחור ברע או בטוב, וברגע שהוא בחר ברע הוא קלקל את עצמו, ואז האנושות התקלקלה. והיה הרע מתגבר בכולו, ולאט לאט הרע התגבר, השתלט, עד שכל האדם, עד שלא היה נמצא מקום לטוב, שהתחזק כלל. מהחטא של האדם הראשון התחילה כזאת הידרדרות, כל האנושות הידרדרה, כל כך רחוק מלהגיע לשלמות, שכביכול אפשר אפילו לומר שהתוכניות נכשלו. זאת אומרת, אם יש פה תוכנית להביא את הבן אדם לתיקון, אם יש פה תוכנית להביא טוב לבני אדם, הם רק מתרחקים, הם נוסעים עם כל העוצמה, שמאלה, לכיוון ההוא, הם בכלל לא בכיוון. מה קורה? במצב הזה מתחיל הסיפור של יציאת מצרים. ואף על פי שהיה מצב שלא היה מקום לטוב להתחזק כלל, ואף על פי שנברא רב רום הובינו עליו השלום להיות הוא וזרעו להשם נבדלים מכל האומות, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל שהם יהיו אלה שעל ידם יבוא התיקון, אבל הנה עדיין לא היה להם מקום שיוכלו להתחזק ולהתכונן בבחינת אומה שלמה. זאת אומרת, בשביל להתחיל את התהליך הזה, להקים אותו, לברר אותו ולהביא אותו לאן שהוא, לא מספיק שהם נבחרו, הם צריכים גם לעשות פעולות מסוימות. את הפעולות האלה לא היה להם מקום לעשות את זה. מקום זה לאו דווקא מבחינת מקום מדויק בשטח, אלא מקום בנפש, מקום במציאות. ועד שמה? להתחזק ולהתכונן, לחזק את עצמם, להתכונן, להכין את עצמם, לבנות את עצמם בבחינת אומה שלמה, ולזכות לעטרות הראויות להם, לזכות לכתרים שהם צריכים שיהיה להם בשביל התהליך הזה של הגאולה, מפני הרע שהיה מחשיך עליהם, והזוהמה הראשונה שלא יצאו מהן עדיין. זאת אומרת, עם ישראל כולו עדיין היה תמון בתומעה, הרע היה מחשיך אותם לגמרי, הזוהמה הראשונה שהגיעה מחטא אדם הראשון, הם לא יצאו ממנה, והיא עדיין שלטה עליהם, ועל כן הוא צריך שיגלו למצרים, וישתעבדו שם, ובאותו השיעבוד הגדול יצורפו כזהב בתוך הכור ויתארו. זאת אומרת, התהליך של עבודה במצרים הכניס אותם למצב של עבודה, של ברור, גם של ניסיונות, ובניסיונות האלה שהם עמדו בהם. וכשאדם נמצא במצב כל כך נמוך, העמידה בניסיון שנדרשת ממנו היא נמוכה יותר, כן? עצם זה שהוא עומד ברמה מסוימת כבר מביא את הצירוף, כבר מביא את הזיכוך. כשהחום מאוד מאוד גבוה, נפיחה קטנה כבר מפרידה את הפסולת. כן? כשהברזל יצוק, תדחוף, זה לא יזוז. אבל כשהכנסת את זה לחום גבוה, זה נפרד כמעט מעצמו. עם עבודה קלה זה כבר נפרד. וכשהעם ישראל נמצאים שם, הם מתבררים, הם מזדככים, הם מצטרפים, והם נתהרים, והנה כשהגיע הזמן הראוי, חיזק האדון ברוך הוא את השפעתו והערתו על ישראל, וכפה את הרע לפניהם, כן? כפה, כופף את הרע בפניהם שלא ישלוט עליהם, והבדיל אותם ממנו, ורומם אותם מן השפלות שהיו בו, והעלם אליו, ונמצאו גאולים מן הרע גאולת עולם. אז יש פה תכלס ארבע לשונות, כן? כפה את הרע לפניהם, הבדיל אותם ממנו, ורומם אותם מהשפלות, והעלם אליו. אז אולי זה ארבע לשונות של גאולה? במסילות על דרך השם, בפירוש, יש פירוש כזה, הוא רוצה כן להגיד שזה ארבע דברים. כפה את הרע לפניהם זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והבדיל אותם ממנו זה והצלתי אתכם מעבודתם, ורומם אותם מהשפלות זה וגאלתי אותם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ולם אליו זה ולקחתי אתכם לי לעם, ואז הוא ממשיך, ונמצאו גאולים מן הרע גאולת עולם, שזה ואיבייסי, זה הלשון החמישית כבר. ומשם והלאה הוקמו לאומה שלמה, כל ישראל יחד, יהודה ואפרים, כולם עם עשרת השבות, עם אומה שלמה, אומה גדולה, שזה אומה שלמה דבוקה בו התברך ומתעטרת בו, שהשמחה שלה והאיתור שלה, הכתר שלה, זה להיות בקדוש ברוך הוא. והנה זה תיקון שנתקנו לעולמים, כמו שזכרנו. זה תיקון עולמי, זה לא רגע אחד ואז החזר. וכל הטובות שהגיעו ושמגיעות לנו כולן תלויות בו. ועל כן הצטווינו, אומר הרמח"ל, לזכור אותו תמיד ולהזכירו בפינו, שעל ידי זה מתחזק התיקון ההוא עלינו, זאת אומרת אנחנו מחזקים אותו בפועל היום עלינו על ידי התזכורת הזאת, ומתאמץ האור בנו, ומיה חזק ואמיץ דבוק עלינו, ומתמיד בנו ונמשך בהתמדה התועלת הנמשך מן התיקון ההוא. מה שיצא אז ממשיך הלאה ומתקן את האדם לגמרי לאורך כל ההיסטוריה. וזה בעצם המעלה הגדולה שבזכר יציאת מצרים, שזה בעצם היציאה מתוך המחשכים של החושך, מתוך השיעבוד של החושך, להתרומם, לכפות את הרע, להתחבר אליו ולעלות למעלה. עכשיו, למה זה? רק תזכורת קצרצרה. העניין של ציצית הוא בדיוק אותו עניין, כמו שהרמח"ל כתב לנו, שכל לילה משתלט בעולם המציאות של הרע. הוא שולט בעולם, כלל ההנהגה שבעולם הזה, בהנהגת הלילה משתלט הרע והוא שולט, והקדוש ברוך הוא עשה שיהיה מציאות כזה שרע שולט בעולם, בשביל שתהיה מציאות של בחירה בעולם. עכשיו, וכשמגיע הביטול הרע, זה על ידי הפעולות שאנחנו עושים כל בוקר בעבודת השם שלנו, העיתוף בציצית, זה תיקוני הבריאה שמתעוררים ומתקנים על ידי הפעולות שלנו, וזה בעצם מצוות קריאת שמע, זה מצוות ציצית, ותפילין כבר מגיע לשלב הבא של החיבור לגמרי לקדוש ברוך הוא. כן, זה נמצא, דווקא הקטע הזה נמצא בחלק ד' פרק שישי. הוא אומר שהכוחות הרעים, הלילה, השינה, הדמיון, כל הדברים האלה שולטים בלילה. האדם קם בבוקר, הוא נוטל ידיים, אז הוא מפריד, מתחיל לטהר את עצמו מכוחות הרע, ואחרי זה בעיה הציצית והתפילין. הציצית זה שעם ישראל מתוקנים, שהוא מקבל על עצמו כעבד לאדוניו, המלבושים שהוא לובש גם הם מתוקנים בקדושה, ואז הפעולות של האדם מביאות אותו למצב של מצווה תמידית. כן, מצווה תמידית, והוא חלק מתיקוני התפילה שמתקן את התיקון הזה של הבוקר, ואז מגיע התפילין, מקשר את האדם לקדוש ברוך הוא עוד יותר. אבל זה בעצם העבודה של יש לנו פה בעניין הזה, גם כן בקשר שבין ציציס לבכלל לזכר ליציאת מצרים כל הזמן, שהוא מאוד חשוב בעניין הזה. יש פה עוד נקודה שאני רואה שלא נוכל להאריך בה, חבל, אבל בזרשים שוין, שהוא ספר שידוע מאוד כסגולה, כן, ללמוד אותו, ויש הבטחות גדולות ללומדים של זרשים שוין, כמו שהוא עצמו כתב בהקדמה שלו, בהקדמת המחבר, הוא כותב, אני מחלה פניהם בעשר לשונות של תפילה, שילמדו את זה, בפרט אחרי מותי, כי לימודם יהיה לי להשיב נפש, ולעידון רוח ולזכות נשמתי, וצדקה תהיה להם, וצדקתם תעמוד לעד לאכול בעולם הזה ולסבוע בעולם הבא, ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת, שלומדים את הספר שלו, ומויסף תלוסה, בון חי ומזוין לטוב את בזכות זה תולו. זאת אומרת, הוא מבטיח, הוא היה אחד מגדולי המקובלים, הוא מבטיח ונקים למי שעמד את הספר שלו, היה לו בן, והבן שלו נפטר. ולמעשה הוא לא ישיר אחריו בנים. הוא לא ישאר אחריו זרע. הוא אומר, ולכן, הוא אומר, אני בעוני ובמרירות ליבי הולך בוכה, על כי אין לי בנים, וזרע יעבדוני אחרים אותי, ומוכרח אני לצאת בעקבות אנשי שמות, להשאיר אחריי ברכה, להיות שמלי זיכרון, בדבר שדרכו להימנות. לכן הוא חיבר את הספר הזה. הוא אומר, לא לכבודי, אבל אני רוצה ליצור משהו בעולם, ולכן מי שינחם אותי ויעזור לי וילמד בספר שלי, אני מבטיח לו שכר טוב לגומלי חסד של אמת, בוא נחי ומזוין את טובד ובזכוס את תולו. יאכל בעולם הזה ויסבע בעולם הבא, צדקתם תעמוד לעד, מה שהבטחות נפלאות, והמויפסים שיש הם אדירים. יש כמויות של מויפסים על אנשים שלומדים זה ראשים שוין. הוא אומר, אחי וראי, אוהביי, מיודעי, זרע ברוכי השם, אין לכם זרע, אור זורע לצדיקים, כמותכם, במטוסה, אני בבקשה, והנה מנייך, אני מבקש ממכם, זירעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד של אמס, כאילו תעשו איתי צדקה, תעשו איתי חסד שאני אומרת, תלמדו בספר שלי, וכי מרובה מידת השלומי חן וחסד ושלומו רבו משמעי, יהיה לכם בשפע חן וחסד ושלומו רבו, שלום גדול מהשמיים, ועיניכם תראינה, ואתם תזכו לראות בנים ובני בנים, כשתילי זיתים סביב לשולחנכם, חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב, גם עושר, גם כבוד, לא יסופו מזרעכם. עד יתקיים בכם, המה יראו כבוד השם, הדר אלוקינו, ונשא נס לגויים, ואסף נדחי זרע ישראל במהרה בימינו אמן. באמת, הוא היה מגדול לגדול המקובלים, באיטליה, רב חיים שמשון נחמני, הוא קיצור היה מקובל גדול, רוב הספרים שלו בקבולה הוא ביקש שיגברו ביחד איתו, אבל היה ספרים בודדים שאותם הוא הדפיס בשביל שישאר לו זכר בעולם הזה, והוא הבטיח הבטחות נפלאות כמו שאתם רואים למי שילמד את הספר שלו. אז בוא נלמד קצת מהספר שלו. אז הראשים שלו, זה נמצא בפרשת זבוארו ועוד ג', הוא כותב שם שהיה ארבע טענות בגאולת מצרים, נגד גאולת מצרים, וכנגד זה יש ארבע לשונות של גאולה. הטענה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא היה אני השם, נאמן לשלם שכר טוב, היה טענה, סליחה, לגאולת מצרים, כן? הוא אומר, בזה הוא מביא מהזרע בערך, שיש אני השם מורה שהוא נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניו, ומי לנו גדולים מאבותינו הקדושים, נכון? ובדינו שפרי צדיק הם הבניהם, יאכלו פרי מעלליהם, ויהיו נתונים עליון ולא תחת המצרים. טענה ראשונה ליציאת מצרים, שעם ישראל זרע צדיקים. טענה שנייה, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, הקל שקי, כמו שאמר רשי ואירו, נכון? תחילת ואירו, וממילא חייב להיות גאולה יותר ממה שראוי להיות בלי ההבטחה. מגיע, יש פה הבטחה. דבר, טענה שלישית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית, שבועה, ולכן צריך להיות גאולה אחרת. זאת אומרת, יש פה עוד גאולה. הקדוש ברוך הוא, אין צדיקים, צריך להיות גאולה. הקדוש ברוך הוא הבטיח, צריך להיות גאולה. הוא נשבע על זה. מה הוא עושה? הרי אצל הקדוש ברוך הוא לא משנה אם הוא הבטיח או נשבע, כן? זה לא אמור להיות משנה. אצל הקדוש ברוך הוא אין חזרות, אין חרטות, כי לא אדם הוא להינחם. אז מה נוסף פה? והטענה הרביעית, זכות של ישראל עצמם. ובזה יובנו הפסוקים. וידבר לג' מוישה ויאמר אליו אני השם, טענה ראשונה. ויאמר לאברהם ביצחק וליעקב בקל שקי, הטענה השנייה. הקימויס יש בריסי אותם, נגד השלישית. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, טענה רביעית. עד כאן לשון הזה רב ערך בקיצור. עכשיו הוא בא להסביר למה באמת צריך את זה. למה צריך את כל הארבע טענות האלה? אומר, משום הטענה הראשונה לבד, למקום גאולה, כי הם שינו מעשי אבותיהם, הם הפרו ברית, הם הפרו ברית מילה, עבדו עבד זרה במצרים, הם כבר לא ראויים להיות בנים לאובס הקדושים. ונשיא בעמך לא טהור ועושה מעשי עמך, הם לא עשו מעשי עמך, מישהו בא לברס, הוא לא ישראל, נכון? הם לא ראויים לאכול מעשי אבותיהם, להיות בשלווה בשביל זכוס אובס. ראש וטויב לראש בן צדיק, אבל הגמור שואלת על זה, כן? בעיקרון לא מגיע. גם על זה קשה, מה מועל יהיה הבטחה לבנים שלא מעוגנים? לעולם מידת הדין תהיה מעכבת. אז מה? זה אומר, הדבר הזה הגיע הטענה השנייה שהבטחה. בטענה השנייה הבטיח להם בכל שקי שהתורה הוא קיום העולם. עם כל זה לא מספיק שיהיו ישראל ראויים לגאולה, והטענה השנייה שהשבועה, שההבטחה הזו היא רק שאחרי יסיימו אבל רק את הדברים, את כל ה-400 שנה, השבועה, לפני כן אין שבועה. ואם היו נכנסים בשער הנון, היו נטמעים שם ונאבדים שם, ואז ההבטחה לא היה למקום, אז הוסיף את השבועה. בסדר, אז ההבטחה, ואז הוסיף שבועה. טוב, והוא מביא ראיות בלונדס, אומר, שמשפט נפסק, ביעשים מנהים ג' סעיף זין, שהנשבע לפרוע לחברוי ביום פלויני, ואי ראוי סיום בשבס, חייב לפורעו קודם אותו יום. ובהגוה, בירדיה, בסימן ריש למד בייס, סעיף יוד בייס, מי שנשבע או נדר לעשות דבר ביום פלוני או תוך שנה, יש לו לעשותו מיד או בשחר של אותו יום, שמה ישכח או יבוא אונס אחר ולא יוכל לקיים נדרו ויעבור עליו. אז מכוח השבועה, למרות שאצל הקדוש ברוך הוא לא שייך הסיבה הזאת, אבל בגלל שלהלוכה נפסק, שאתה צריך להקדים, אז גם מכוח השבועה חייב הקדוש ברוך הוא לגאול אותם אף קודם זמנם ובחיפזון, לפני שיתאמו בשער הנון של התומה. כמו שבאמת הוא עשה. אז יש פה תוספת בטענה השלישית. טוב, אז אמר, למה הקושי השיעבוד ישלים המניין? אמר, לפי התנאי של גם השעבודי השעבודי דון הנויכי נאמר סמוך לקט של 400 שנה. אז את הגוי השעבודי דון הנויכי זה מגיע. אז בזכות אמונת נגלו ישראל, אני חותך את הדברים שלו פה כי באמת, באמת ארוך. אבל הוא אומר, זה בעצם ארבע לשונות של גאולה שיש לנו. והוצאתי, כי הם בנים לעבוד הקדושים. נכון? אז, והצלתי אתכם מעבודתם. והצלתי שהציל אותם מעמידת הדין שמקטרגת עליהם. כן? הלאה, ושמה שהם עבדו, מה היה תעניין עליהם שהם עבדו עביד הזורם? מעבודתם. על יד, בגלל שהיה להם עבודה קשה, טירוף הדעת של עבודת המצרים, רק לכן הם עבדו עביד הזורם, לכן לא יכולים להיענש על זה. עכשיו, הם היו קרובים להיות נטמאים, לכן וגלתי אתכם בזרוע נטויה, בעל כורחם של המצרים, למרות שהם לא השלימו את מניין השנים שדי שלא לעבור על השבועה. זה שבטים גדולים לתת המכות למצרים, שלא יהיו נאבדים. ואחר כך ולקחתי אתכם לי לעם, שבזכות עצמם יתוסף להם קדושה על קדושתם. וזה גם ארבע כוסות של ארבע כוסות ששותים ליל פסח, אומר אז הרש"י שם. כי זה כנגד ארבע טעמים. כוס ראשון, אשר בוחר בונו מכל העם. מתי התחילה הבחירה? בזמן האבות הקדושים. יעקב חבל נחלתו, כן? אשר בוחר אותו באברום, לא יצא איזה מרוכזדים. אז זה הטעם הראשון. בנים לאבות הקדושים. וזה שלוש רגלים, אומר הטור בסימן תוף י"ז, שזה כנגד אברום, יצחק ויעקב. ברוך שם מרב תחוסה לישראל. יפה, ואז יש לנו את הטעם השני של ההבטחה, זה כוס שני, אחרי הגודל של ברוך שמרבתו חוסוי לישראל, ברוך שנוסנתר להם ישראל ברוך הוא. הכוס השישי זה ברכת המזון, ברכת הארץ, שזה הייתה השבועה. מה הייתה השבועה? אשר נסעתי את ידי לתת אותה לאברהם יצחק ויעקב, את הארץ. אז לכן, אחרי ברכת המזון, שותים כוס שלישי, כנגד השבועה. והכוס הרביעי, גומרים עליו את ההלל, זה טעם הרביעי, שזה הזכות של עם ישראל בעצמם, לא אילונו השם, לא אילונו, שלא ימתין לזכות עצמנו. טוב, וזה בעצם הארבע לשונות של גאולה, שהם כנגד הארבע חלקים האלה, של הארבע כוסות גם כן. למה זה? הוא ממשיך הרב זרה שמשון, ואומר פה עוד עניין, אומר, אני אקצר ויגיד רק אותו, ועם זה נסיים. אומר, הארבע לשונות של גאולה, אומר, יש לומר שהם כנגד ארבע דברים עיקריים לשלמות האדם לעבודת בוראו. ופה אני חושב שזה מתקשר לעניין שלנו של ציציס, שהציציס בארבע כנפות מרמזת על זה. הוצאתי רומז לידיעת והכרת מהות הטוב והשכר, והרע והעונש. מי שהוא בצער, הוא טרוד ומטורף, ואין לו דעת להכיר טוב ורע ומבולבל. כשהוא יצא מהצער, הוא מתחיל להכיר ובא לידיעה. מתחיל להכיר, מתחיל לראות דברים. עד אז הוא פשוט לא מרוכז בשביל לראות. זהו יצייסי. אחר כך, והצלתי אתכם מעבודתם. הצלתי אתכם מעבודתם, הבדלה. מרוחקים, מובדלים מהעבודה של המצרים, גם עבודת הנפש, גם עבודת הגוף. משכו, קחו לכם, משכו ידכם מעביד הזורה, וקחו לכם צון של מצווה. כמו שרשי אומר, כי כל האיש הרשי ריציל, כל הצלה במקרא זה לשון הפרשה. כן? ויצל אלוקים. ככה רשי אומר שתמיד ויצל את המקנה של לובון, ויצל אלוקים, אומר רשי, וברגע ששמד על התזיין זה להפריש. ויצל מן הרוח, זה גם הפרשה. אז גם פה, והצלתי אתכם, הפרשתי אתכם ממצרים. וגאלתי אתכם, זה זריזות של נקיות, נקיות מביאה לידי עד שבא תחייה סמייסים, נכון? המשלה בסויטו, שהדרגות זהירוס מביאה לידי זריזו, זריז מביאה לידי נקיוס וכו'. אז הזריזות זה התחלת הגאולה. ושהגאולה הייתה בחיפזון, בזריזות גדולה. גאלתי אתכם בזריזות, בחיפזון, שזה הזריזות שמביאה אל הקדושה. ואחר כך ולקחתי אתכם לי לעם, שאתם תתמידו בזה ותישארו בזה, כמו שאנחנו נקראים תמיד עם השם. וכנגד הארבע לשונות של גאולה, כנגד זה יש לנו את הארבע קויסס, יש עוד מה להרחיב בזה, אבל נעצור כאן. ברוך השם.